שזה באמת זכות גדולה בשבילנו להיות כאן בשבת חיי שרה, להיות כאן באופן כללי. אבל שבת חיי שרה היא מזכירה לנו את זה שאנחנו ממש נוגעים בנצח, בזה שאנחנו חיים פה, אז זכינו. אבן עזרא כותב על הפרשה שלנו, אני אצטט לכם טוב, ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים, ועוד לקיים דבר השם לאברהם להיות לו לנחלה. אז שנייה, לפני החלק השני, מה אבן עזרא אומר לנו? מה זה ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים? למה זה כל כך משמעותי לאברהם ששרה תיקבר דווקא במערת המכפלה? שאלה טובה. יש לנו אחיזה במקום. בסדר, אז למה דווקא מערת המכפלה? הוא היה יכול לקנות שדה אחר, הוא היה יכול לקנות איזה קרם כזה של דפנים. מה? את צודקת שתהיה לו אחיזה. אבל למה דווקא מערת המכפלה? מה אתם אומרות?
אדם
מחווה. יפה. ענת בורה, מה היא מגלה לנו?
איפה כתוב איזה דבר?
איפה כתוב זה מדרש. כתוב שכשאחר הבקר רץ אברהם, מי שזוכרת מפרשת וירא. שווה להיות בשיעור. נכון, אחר הבקר רץ אברהם, זה מדרש על פרשת וירא, שכתוב שכששלושת המלאכים באו לאברהם, הוא רץ להביא להם לשחוט עגל, היה מארח טוב, אז מה, העגל הזה ברח לו, והוא רץ אחריו, עד שהוא מכניס אותו לתוך מערה. ובמערה הזאת מה הוא רואה? הוא רואה שתי מיטות, אז אמנם אבן מיכל כבר סיפרה לכם את זה, נדלג? לא, הוא רואה שתי מיטות ונר דלוק למראשותיהם, והוא רואה שתי מיטות ששוכבים עליהם, כן?
אה, זה מה שסמולה איתה. לא, שקל.
אז אני מבקשת, כדאי לכם ללכת לשיעור, פשוט. בסדר, אז נגיד את זה בתמצות, שאברהם רץ אחרי העגל הזה, וזה לא במקרה הרי שהעגל מושך אותו להיכנס לתוך המערה, זה הכל אלוקי. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לאברהם את המקום המיוחד הזה שנקרא פתח גן עדן. אני לא מבינה מה זה, לצערי אני לא כאות רוחנית, אז כשאני נמצאת במערה אני לא כל כך מרגישה את זה. אני בעיקר מרגישה את זה שהילדים שלי רוצים כבר לצאת כי הם מפריעים לכל מי שמתפלל. אבל נכון, אבל הוא ממש רואה את זה בעיניים, את הפתח גן עדן הזה. הוא ממש רואה שתי מיטות ועליהם שוכבים אדם וחווה ונר דלוק למראשותיהם. עכשיו, הוא מבין באותו רגע שהמקום הזה חייב, מה? בטח. למה זה כל כך משמעותי? מי ייקבר במערת המכפלה? מה אתם חושבים? שאפרון בן צוחר, אחיתי?
לא, הוא מבין שזה בטח גלם?
כן.
אלא, אפרון ידע.
בטח.
מה?
אפרון ידע.
מה שאתם
קודם? יפה מאוד. עוד יותר
תגידי בנים.
הפוך. הוא לא, רגע, הוא לא רוצה למכור את זה. בואו נסביר שנייה. אדם וחווה זה דמויות ידועות בעולם, בסדר? כולם יודעים שמהם נברא העולם.
אבל כולם יודעים שהם קבורים שם?
אז אני לא יודעת אם כולם ידעו, אבל אפרון, שהוא היה השליט של הארץ הזאת, הוא היה... כשהייתם בתל רומד, הראו לכם את מדרגות השער, יודעת איך שנראתה לכם, איפה נעשה קניין המערה? זה כנראה היה בתל רומד, אז זה שער העיר, החפירות הארכיאולוגיות ששם, אז ממש מאתרים את המקום הזה ששם עמד אפרון, עמדו אפרון ואברהם, והתבצעה הקנייה הזאת. מה? איך יכול לדעת? כי יש שם חומה מאוד מאוד רחבה ויש שם שער. אז כנראה זה היה השער של חברון העתיקה. וגם תשימי לב, כשעומדים שממש רואים את מערת המכפלה, כשהוא אומר לו, הנה השדה אשר לפניך, זה אחלה תצפית על המערה, ממש רואים את זה. רגע, איבדתי. אפרון, בוודאי שאנשי הארץ הם ידעו שבמקום הזה יש משהו מיוחד, שזה מערת המכפלה. עכשיו נגיד, זה מה שרציתי להגיד לכם את זה כבר קודם, בשיעורים הקודמים, אבל היו הרבה דברים להגיד, אז לא הספקנו את הכל. ברור שהמקום של אברהם בעולם הוא לא, זה מקום של שאלה רוחנית מי מלך העולם, בסדר? כל המדרשים האלה שמלמדים אותנו, יש מנהיג לבירה, נעשו שתי קהילותיו כשתי רבנים, נמרוד ששולח את אברהם לכבשן האש, בסדר? נמרוד היה מלך העולם, זה היה עוד לפני דור הפלגה של מגדל בבל, כולם היו מאוחדים, הוא יוצא ונלחם בריבונו של עולם, זאת ממש השאלה מי שולט בעולם הזה? העבודה זרה, הטרח וכל הפסלים שלו, או אברהם אבינו שאומר, יש מנהיג לבירה. וכשאברהם בעצם אומר, מי ייקבר פה במערת המכפלה? שרה, וזאת אומרת, השושלת של עם ישראל, שאומרים, יש השם בעולם, או אנשים אחרים, זאת השאלה, מי ממשיך את אדם וחווה? מי ממשיך את הרוחניות, את בריאת העולם, את המשמעות של העולם הזה? ממש כתוב אפילו על אוג מלך הבשן, מכירות אותו? מכירות את השם שלו? בטח שמעתם עליו? שכשהוא בא לסעודה שיצחק אבינו נגמל, הוא בא לסעודה הזאת, ככה המדרשים אומרים, והוא כאילו מודה בפני אברהם, הנה, אתה ניצחת, באמת יש לך בן משרה, באמת בסוף יוולד דבר כזה שנקרא עם ישראל, ואתה תצליח בשליחות האלוקית שלך להקים עם שילך בדרך התורה. זה המאבק, אוקיי? זה לא מאבק לא על קרקע ולא על כבשים ולא על בארות. השאלה פה זה בכיוון רוחני העולם הזה לוקח. ולכן הבירור הזה, מי יקבר במערת המכפלה, זה בירור קריטי. וכשאפרון כאילו מסכים למכור את מערת המכפלה לאברהם, מה הוא אומר בעצם? הממשיכים של אדם וחווה זה אתם. זה אברהם ושרה. לכן הוא גם רוצה, בגלל בשאלה, לכן הוא גם רוצה לתת לו את זה מתנה, כי הוא לא רוצה שזה יהיה קניין גמור. הוא רוצה, הנה, אני נתתי לך את זה במתנה, זה עדיין שלי. אני רק מסכים לך להיכנס לשם. לכן אברהם אבינו כל כך מתעקש. שום מתנה. זה שלנו, אנחנו פה, זה מהותי, החיבור הזה. וזה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות. יש פה משמעות ממש כמו שאבן השתייה, בית המקדש, זה המקום ממנו הושתת העולם, שם נברא העולם. מערת המכפלה זה החיבור הזה, גם חיבור אחר, של ארץ ושמיים, של חומר ורוח, של גן עדן והעולם הזה, לא יודעת מה זה אומר, אנחנו מגלים את זה בחיינו. אבל זה ממש ממש מקום משמעותי לקיום הרוחני של עם ישראל. למה התורה כל כך מעריכה?
טוב, השאלה.
כן, בטח.
לא הבנתי איך כאילו... לא יודעת, זה נראה לי מוזר, כאילו, אם זה מקום כל כך משמעותי, מקום שהוא מחבר שמיים בארץ, בטח גן עדן וזה, אז כאילו, למה נשים שם בית קברות?
שאלה מצוינת.
זה לא, מילא הוא היה בא ואומר, אני רוצה לבנות פה יישוב יהודי גדול, להקים פה בית כנסת, בית מדרש. אבל כאילו, בית קברות,
נכון, זאת שאלה מעולה, וממש חז"ל ממש מתייחסים לזה. והם אומרים שבעצם מה זה קבר? קבר, את צודקת קודם כל. מצד אחד שאת אומרת למה בית קברות? מצד שני בואי נקדים ונאמר שהם חיו פה. הנה מחר בערב אתם מבינות את גודל האירוע? למה אתם הולכות מחר בערב? בספרו לכם עדיין? לאלוני ממראה? אני
שואלה.
עליי. מה זה אלוני ממרא? ויראה אליו השם כחום היום באלוני ממרא, זה שם, אוקיי? זה. כי אני לא ארכיאולוגית, אפילו שהיה לי פעם חלום כזה, לא הרשמתי אותו עדיין. בסדר? זה מפחיד? מגניב? תראי, אני אסביר. שנייה, אני אסביר. אלוני ממרא, זה המקום המקראי ששם היה האוהל של אברהם, בסדר? כשהוא חי פה, אז שרה, קודם כל, הם חיו פה. בסדר? בסוף אברהם אבינו חי כאן, יעקב אבינו מפה הוא שולח את יוסף לחפש את האחים, יצחק אבינו
יעקב אבינו,
בטח כן, בחברון לגמרי, הם חיו פה, פה זה היה, הם נעו על הציר הזה של גב ההר, מפה עד אלון מורה, שכם בסדר? כל הזמן זה רחוב, נכון, כי היא עוד לא הייתה, היא מתהווה היא עוד לא הייתה, ירושלים, טוב, תלמדו שמואל, תלמדו על זה, לא את הכל נגלים. קודם כל חברון, גם בימי דוד המלך, אחר כך ירושלים. ירושלים התגלה פעם ראשונה בעקדה, בתור הר המוריה, אחרי זה יעקב הולך וחולם שם את חלום יעקב, נכון?
אז היה ירושלים?
כן, ככה יש דעה שאומרת שזה היה בבית אל, יש דעה שזה אומרת שזה היה. רגע, בואו נהיה ביחד עם השאלות מפריעות, אז אחר כך נסגור אותם. אבל בסדר, קודם כל הם חיו פה. אני רק רוצה להגיד משהו על הטיול הזה, תקשיבו. זה טיול מגניב קודם כל במובן הזה שיהודים נכנסים לשם פעם בשנה, בסדר? זה ממש בתוך חברון הערבית.
זה בחרסינה?
לא. זה בחרסינה הערבית. זה לא בחרסינה שלנו. חברון מגיעה כמעט עד קריית גת.
בסדר?
אנחנו בדיוק, ממש עיגול בתוך חברון, יש לנו כביש להיכנס. אז מה יש? יש שם ארכיאולוגיה. רואים שם חומה, רואים שם כאילו זה. זה לא ממש מלהיב בקטע.
זה מעניין ברמה.
מי שלא אוהב את הארכיאולוגיה תעמוד ליד עינת דבורה והיא תלהיב אותה. אבל בסדר? זה לא מפלי מים שצריכים.
נובעים
מלהיב. לא, אז גידרו את זה. מה? קודם כל, כי זה נועד של כניסה, מלא ניבור צבאי, זה כאילו... אני חושבת, שאני רק להגיד משהו, אני חושבת שקודם כל זה הזדמנות, גם אם מה שתראו בסוף זה כמה אבנים, זה הזדמנות להיות במקום שאין הרבה הזדמנויות להיות בו, זאת אומרת, זה ממש פעם בשנה הצבא מאפשר כניסה לשם, בערב שבת חיי שרה. זהו. אפילו שנה שעברה בגלל הקורונה לא היה. אז זה פעם בשנה, ודבר שני, יש בזה המון המון עניין של נוכחות יהודית, אז יש לכם ממש הזדמנות.
זה יהיה
כאילו, זה יומד. אני חושבת, תראו, כבר אנחנו מילאנו להם כמעט אוטובוס שלם. אני מאמינה שיש עוד אנשים שבאים חוץ. מה, אנחנו אמרו לי להזמין 30, הזמנתי
30. אה, זה
הרבה.
זה 3 שעות, זה כזה משמונה וחצי עד 1.
לא יראו עליך
בבוקר?
לא יראו עליך? בעזרת השם.
תגידי, אין מה
גרה. לא נורא, זה בסדר, גם אנחנו מהפחדנים. הכל בסדר, אני לא אנספח אחר כך למה.
פשוט רגע.
אני לא יודעת, אבל...
תגידי,
אם לא, אז שאלה אחרת. רגע, אז בואו נחזור. אז שרה שואלת אותנו... שרה שואלת לנו מה המשמעות של קבר. אולי, אני קצת משנה שרה את השאלה שלך, כי זה לא שהם לא חיו פה, הם חיו פה, אבל אולי נשאל את השאלה, ללמה קבר זה דבר כל כך משמעותי, בסדר? שהתורה...
הייתי מעדיפה פשוט, יש שם בית מדרש או משהו.
כן, לדוגמה. אבל מה זה קבר? צריך להבין.
קבר זה צמידי, זה לא יכול להזיז. כאילו בית מדרש, היו מלא בית מדרש שנחרבו, גירשו אותם, זה. גופות אוכל לרוב נתקעו.
נכון, ואפילו נעמיק את זה עוד טיפה מכורה, שקבר, בסוף בואו בנות רק תעזרו לי, אני אמרתי לכם, אני לא טובה בלעשות שקט. מה זה? זה אחיזה לגמרי, למה אבל? קבר בעצם זה המקום האחרון שהגוף שלנו נמצא בו, בעולם הזה. בסדר? יש לזה המון, נכון, אנחנו בעצם מבינים שהקיום שלנו בעולם הוא מחולק כאילו לשני מצבי צבירה. מצב צבירה של העולם הזה, במצב צבירה של העולם הבא, במצב צבירה של העולם הזה אנחנו פוגשים את הנשמה שלנו בתוך גוף, בתוך חומר. ובמצב צבירה של העולם הבא שאני ממש לא מבינה בו כלום, אנחנו פוגשים רק את הנשמה. אבל באמת זה אותו קיום, פשוט הם קיימים שהוא, אולי, אני מקווה אולי שמצבי צבירה זה קצת מוכר לנו מהבגרות משהו, במדעים משהו, אז זה אולי קצת יסבר לנו את האוזן שזה הכל המשך אחד, זה הכל קיום אחד, אבל זה מחולק לשני חלקים. והתורה אומרת לנו, המקום שהאדם נקבר, יש לזה משמעות, כי החיים הארציים שלנו פה, החלק הזה של העולם הזה, הוא לא דבר שהיה ונגמר. יש לו משמעות. והמקום שבו הגוף שלנו נטמן, יש לו משמעות, אפילו שהנשמה שלנו ממשיכה אחר כך בעולמות עליונים להתקיים. אני באמת לא מבינה בזה כלום. מה המשמעות? שהיינו פה, עשינו משהו. העולם הזה הוא טרקלי, הוא פרוסדור לעולם הבא, נכון? מצד אחד, התכלית זה החיי הנצח ואיתן הגל השם של הנשמה.
אבל
עובדה, שנייה, לא, המשמעות זה לקיום החומרי שמה שעשינו פה בעולם הזה. זה לא נגמר ברגע שנגמר. בסדר? וגם, אני לא מבינה בענייני נשמות, למרות שזה מאוד מסקרן אותי בתקופה הזאת של חיי, אבל כן יש לזה שייכות. לא סתם אנחנו הולכים לקברי אבות להתפלל. זה חז"ל אומרים את זה. כשהאדם הולך לקברי צדיקים להתפלל, הוא קושר את עצמו בנשמות של מי, של מי שקבורים כאן. היא לא נמצאת כל הזמן, אבל היא כן באה לבקר. יש לזה חיבור. זה החיבור של הנשמה לעולם הזה, זה במקום שבו האדם נקבר. וכשאנחנו עולים למערת המכפלה, אנחנו לא באים לפקוד קברים שאין בהם כלום. אנחנו באים כי הביטוי הנשמתי בעולם הזה של האבות הקדושים, הוא בא לידי ביטוי, הוא מחיה את העולם דרך הצינור הזה. רשב"י כותב את זה, לא שאני מבינה ממה שהרשב"י כותב, אבל ממש כותב, שכל התפילות נאספות ונכנסות לרקיע דרך מערת המכפלה. יש משמעות, זה קיים שם, הכוח הזה... ככה זה כותב, ראית, מגיל, אה?
לא, איך הוא?
מה היא אומרת?
סולי,
מה
הוא כותב? הוא ככה כתוב.
מה הוא כותב?
הוא לא כותב. הוא לא כותב. נכון, יכול להיות שיש לו עוד... פעם היה את זה בתוך...
מה כתוב?
מחפש את זה. שכל התפילות הן עולות לשמיים דרך מערת המכפלה. בסדר, שרה? הקיום הנשמתי הוא מתחיה דרך המפגש הזה. זה בדיוק המפגש של שמיים וארץ. זה משהו שאנחנו מאוד מחפשים אותו. בעולם, הוא לא מסתובב ככה עם הודעה, אבל הנה, ככה אנחנו לומדים על זה. בגלל זה אנחנו הולכים לקברי צדיקים, על אמת, כאילו, כדי להתחבר לחיוניות הזאת הנשמתית שהייתה של אותו צדיק. טוב? אבל באמת המקום הזה לכן זה קבורה. וגם אמרו פה גם תהילה. וגם אחורה אמרו לנו זאת אחיזה בקרקע, קבר, זה לא דבר שמעבירים אותו. זה לא דבר שהוא משתנה. זה דבר שהוא ממש אחיזה, זהו. יש לך אותו, זה שלנו. כן.
אני לא הבנתי איך בשורה של אדם
חווה, איפה הם נמצאים אדם חווה?
כאילו
הם היו
יודעים.
כן.
והם כאילו היו חיים ודיברו איתו?
לא, 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 הם מתו.
איך כאילו?
אני לא הייתי שם, את יכולה להסתכל במדרש, אבל הם לא דיברו איתו, הוא רק מביא מזיב פניהם, הוא מזהה אותם.
אה, כן, ראינה,
שהם דיברו איתו. תראי, אברהם היה נביא, אני לא יודעת, אני לא מכירה את זה שהם דיברו איתו, אבל אולי זה מה שכתוב במדרש ושכחתי. אמרתי לכם שיש לי קצת. בגלל זה אני עונה על הרבה דברים, לא יודעת, לא שלפני זה ידעתי הכל, אבל המוח שלי עוד לא חזר לתפקודו אחרי הקורונה. צריך להסתכל במדרש, טוב? זה ואל הבקר רק אברהם, זה על זה. זה מדרש על זה. כן. נכון, אבל עדיין הם כולם, כאילו עדיין הם חזרו לגן עדן. יכול להיות שהם גילו לו את זה שבאמת זה פתח גן עדן. זה שזה פתח גן עדן זה כתוב בהרבה מקומות.
הם חזרו?
את המכפלה.
גן עדן?
אני מניחה. אחר כך במותם.
זה לא
מעולה מצחק. רגע, רגע, בואו נעשה רגע הסבר. לא עשו לכם סיור על במערה. המערת המכפלה, מה שאנחנו מכירים היום, זה מבנה מעל המערה של אברהם אבינו.
אולי מטוח פתוח?
בחיי שרה, כן.
מי בנה את המערת
המכפלה? של היום זה אורגוס. מה? כן?
אולי מצחק
כאילו אחת הרבה גבורה מפי שרן? כן. לא, אולי מצחק, שנייה, שנייה, תקשיבו. היום אף אחד לא נכנס למערה המקורית. אתם לא מכירים את הסיפור על החידה? על האבא של החידה, כן. היום אף אחד לא נכנס למערה המקורית. זה סתום. היום אמרנו שמערת המכפלה זאת מערה באדמה, אוקיי? המבנה שאנחנו נכנסים אליו היום זה מבנה הרודיוני, מה שנקרא. זה הורדוס. בנה אותו כדי לפאר את המקום הזה. אנחנו נמצאים מעל המערה, בגלל זה יש שיטות של כהנים שנכנסים למערת המכפלה, כי זה לא המערה עצמה, לא כולם, יש חלק שסוברים ככה.
בגלל זה אנחנו עושים למדרגה שזה. רגע, אבל הם קבורים בתוך המערה?
הם קבורים מתחת.
בתוך המערה?
בתוך האדמה, מתחת למבנה של מערת המכפלה.
לא, אמרת יש מערה.
יש מערה, מעליה יש מבנה. האבות הם קבורים מלמטה. במערה? מתחת לאדמה.
כמו... אז כל הסימנים
שלי זה... נכון, זה ציונים, זה לא אמיתי. לא יודעת. אין לזה כל כך משמעות לאולם יצחק, אולם אברהם. זה לא שזה דווקא שלו ודווקא
שלו. זה המערה שקורה הייתה מצרתית?
ממש. משם נכנסו פעם אחת לקור את המערות שיש לרעי. זה לא פעם. כל מערת המכפלה זה פתח גן עדן ולמטה. לא, זה כאילו יש שם פתח במערות, יש שם מנהרות כאלה. אז משם זה פתח. מה? אני לא יודעת. לא, 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 זה זמן ממש. לא עכשיו, לא עכשיו, שנלמדתי את המשחק אבינו. מה? זה לאו דווקא, זה לא ממש אחד אחד. לא, אבל לא אחד. רגע, רגע, איזה מסעיר זה, וואו. נראה לי אני אגיד לרבנית שצריך עוד סיור במערה.
כן,
בסדר. עוד יותר, כן. אחרי שקצת הכרתם, אתם פחות מתביישות, מבינות מי הולך לאן. נעשה סבב בין. רגע, אני רוצה שקצת, אז דיברנו טיפה על חיי שרה. יש הרבה הרבה מה להעריך על שרה, אולי בשבת. בשבת אנחנו באים לאכול איתכם סוף סוף. כל משפחת מרסיאנו.
אין לכם מלא אוכלים, לא משהו?
יש לנו. מה, הבוגרות?
הבוגרות גם אוכלים
איתנו? אני אחר כך אדבר על זה, שנייה, שנייה, אחר כך. אז רגע, לפני. אז אולי בשבת נדבר קצת על שרה עמנו. עכשיו אני רוצה שנגיע, אתם זוכרות שאמרנו שהפרשות הן בזוגות, ואת הזוג של אברהם סיימנו, זה היה לך לך וירה. אז בזוג של מי אנחנו עכשיו?
יצחק.
איפה יצחק? מי שקרה בפרשה של
אברהם
יצחק? נכון, זה הזוג שלו. אז זו את נכון שרה. נכון, אבל א' גם לא כזה מדובר פה הרבה על שרה, חוץ מה... מעוקר מדובר על אליעזר, שמה הוא הולך לעשות?
זה נקרא ליצחק.
למצוא ליצחק קלה.
נו, בהתעסקות הכל ביצחק.
התעסקות ביצחק, אבל איך
אנחנו...
רגע, שנייה. לא, לא, לא חי, שמוע הכל. רגע, מה?
תראה, אין זה כתובה כאן על החיים ששרה קצת בזה, אבל זאת היא לא עיקר הפרשה.
לא, ברור שכן, זה כאילו בסדר. הפרשות הם... מה זה עיקר הפרשה? היא פותחת את הפרשה. בסדר. ההסתכלות עוד על הזוגיות זה משהו שהרב צבי יהודה מלמד אותנו, זה בסדר גמור שקוראים לזה חיי שרה. זה מדבר גם על שרה ממנו. ואחר כך גם על עוד דברים, גם על אברהם מדברים בפרשה הזאת.
אז אם שאברהם
שם עמד בפרשה,
גם
אברהם... דרך להיות אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ככה מתחילה הפרשה. דיברנו על זה שהרב צבי יהודה מראה לנו שכל פרשה, שכל עניין בתורה, בפרשות, הוא מגיע בזוגיות, כלל ופרט. איזשהו הסתכלות כאילו בגדול, ומשהו יותר בפרטים שלו. ככה הוא מלמד אותנו להסתכל... מה? זה אני המצחיקה?
לא, יש בתורה.
פשוט אפשר למצוא על הרשת והתעצה.
עשינו את זה גם, זה לא...
עכשיו שהיא כבר יצאה, סגרם.
זה אילה. אני לא יודעת שלך כלום.
לא, לא. היא גם התיקה.
בתקווה. אל תציקו לה והיא לא תקוץ אתכם. לא, באמת.
מה זה אומר?
לכלל בפרט, אז זה קצת, בפרשות אנחנו נראה את זה, בספר ויקרא זה יותר קל לראות את זה, גם בספר שמות, אנחנו נגיע לשם, טוב. עכשיו זה טיפה יותר קשה, אבל סבלנות, קצת, תשרדי איתנו עדיין. אז מה אנחנו יודעים על יצחק מהפרשה הזאת?
נראה לי שאת זה שמדברים כאילו על איזה אישה מחפשים לו, אז
מה משמעית גם עליו? אוקיי, על איזה אישה מחפשים לו, בטח שזה מעיד עליו. מה עוד אנחנו יודעים על יצחק? בכללים מה אנחנו יודעים על יצחק עד עכשיו? נפלה, וואו. איזה מרגש. תודו שזה ממש מרגש. שרבקה רואה אותו. ומה קורה לה?
היא מתעלפת? אבל עובדה שיש לך שם. וואו. היא מתעלפת וגם היא...
היא מתחסה.
נכון.
ופה, בואו נסתכל על הדברים
כי יצחק עדיין בעדל אני משתוק אני חשבתי משכתוב שהכניס אותה לבית שלו הוא יתרחם עליך שלו כאילו זה היה מתוק, באמת מתוק אז יכול להיות שלא היה לנו יותר נפשי לבחור בעצמו אישה ולצאת מהקושי שלו והפעם יתרשם שלו
זה באמת פרשה ממש מרגשת, יש לה הרבה דברים מרגשים. אני רוצה לשאול אתכם עוד משהו, בינתיים מה שאנחנו יודעים על יצחק מהפרשה הקודמת, מה אנחנו סיפרנו על יצחק בוירא? נו, מאור מאוד התרגשה מזה. מה, מה היה? בסוף פרשת וירא על יצחק
אבינו,
עקדת יצחק. מה משותף? תסתכלו שנייה על מה שאנחנו יודעים בינתיים על יצחק. שני דברים. גם פרשת העקדה, בדיוק, ממש. הרב צבודה לא קורא לזה פסיבי, כי כמובן הוא היה הרב צבודה, אז הוא מדבר בעברית. הוא קורא לזה שהתכונה של יצחק זאת נפעלות. בואו ננסה שנייה להבין את זה ונראה. אם ממש מי שתעבור אפילו עכשיו יהיה לה מאוד מאוד מסקרן, והיא תקרא גם את פרשת תולדות, אפשר לראות שיש מעט מעט מאוד דברים שכתובים על יצחק שהוא עשה בעצמו. וכל שאר הדברים זה נראה כאילו מה? הכל קורה לו. הוא כאילו מין איזה כדור כזה במציאות. אבא שלו לוקח אותו לעקדה. אתן זוכרות שיצחק אבינו בעקדת יצחק הוא לא היה בן 3 וגם לא בן 5 וגם לא בן 7. הוא היה בן 36, בסדר? בעקדת יצחק היא נחשבת לניסיון לאברהם, לא ליצחק. ברור שזה היה גם ליצחק, אבל במוקד אנחנו מסתכלים על הניסיון של אברהם. הוא הולך. הוא הולך אחרי יצחק, ממש נפעלו. עכשיו, מה? אחרי אברהם, סליחה. עכשיו הפרשה שלנו, צריך קלה. תגיד משהו, יצחק. מה אתה רוצה? מה חשוב לך? תברך את אליעזר לפני שהוא הולך, אולי הוא ברך אותו.
הם מתחננים אחר כללי, שהוא לא
היה בשביל. לא, הם חיו הרבה יותר שנים מאיתנו.
משהו אחר.
לא, הוא חי 30, הוא היה בן 37.
אבל לא, הם היו זקן.
כן, אני חושב. לא, אבל הם חיו גם יותר זמן.
כי אומרים שהיינו רחל שהם חתנו כאילו בגיל 7, אבל לא באמת 7.
יש
שלוש.
עונות רבקה זה על של רבקה. זאת רבקה. בפרשה שלנו רבקה היא בת שלוש. כן.
איך היא שווה שלוש?
רגע, רגע, אנחנו רוצים לבקשה, יש לי עוד 4 דקות. אנחנו רוצים שנייה לדבר על נפות. על השנים זאת שאלה, באמת יש דעות בכאן ולכאן בפרשנים. יש כאלה שאומרים שזה באמת לא השנים אמיתיות. מצד שני רשי שהוא פשטן, הוא מאוד הולך על זה, שזה היה הגיל שלהם. שהייתה
בת שלוש?
זה באמת, כן.
וואי,
כן. נכון, אבל צריך להבין שזה גם מהויות רוחניות אחרות ממה שאנחנו מכירים את זה. אנחנו מאוד מעכלים את מה שכתוב בתורה מהעיניים שלנו ומהמפגש שלנו עם המציאות שאנחנו מכירים את זה. כן, ובאמת א', אנשים, הם היו אנשים אחרים, גם פיזית, כאילו גם החיים שלהם, משך החיים היה אחר. בסדר? שנייה רגע, אבל אני כן רוצה שנדבר דקה על נקודות של המפעלות. גם פה אצל אליעזר, אנחנו רואים שאליעזר ואברהם ממש מסדרים לו את כל העניינים. אנחנו נראה את זה גם בפרשה הבאה. נכון, אז כתוב עליו מעט מאוד דברים שהוא עשה בעצמו, שהוא מתפלל על רבקה שיהיו לילדים, אבל זה גם רק אחרי שרבקה אומרת לו בוא נתפלל, שכתוב שהוא ויזרה יצחק בשנה עם 100 שערים, שהוא הולך וזורע באיזושהי קרקע כזאת מאפנה ליד פלישתים, ליד גרר, והוא מקבל בה, מה זה 100 שערים? פי 100 ממה שהיה צריך לקצור, אם הצפי של התבועה היה קילו, הוא קצר 100 קילו. תכפילו בכפולות יצחק.
יש את הכלא של הבארות של אברהם.
נכון. נכון, שזה גם נפעלות. מה הוא חופר?
הוא משווה.
נכון, הוא פותח את הבארות, שנייה, לא שמעתי דקה, הוא פותח את הבארות אשר סתמו עבדי אבימלך, כן. הוא לא הולך וחופר בארות חדשים, הוא מחדש את מה שאברהם עשה. מה את אומרת פה? לגמרי, כן. והשאלה, מה זה המקום הזה של הנפעלות הזאת? אם אנחנו אומרים פה את התכונה הזאת של סביל, או פסיבי, או נפעלות, איזה אסוציאציה זה עושה לכם?
שלילי.
שלילי?
עצלם.
לא המשחק, על האסוציאציה. נכון, נכון. נכון, תהילה דוגרי. היא אומרת לנו, סליחה, יצחק אבינו, זה כל מה שיש להגיד לך, יש לעולם להגיד עליך, לתורה להגיד עליך, שאתה יושב ומחכה שהמציאות תתרחש. הרב צבי יהודה מסתכל על זה ממקום אחר לגמרי, ממש ממש אחר. דיברנו הרבה, אתם זוכרות, על אברהם אבינו שהוא הר, יצחק הוא שדה, ויעקב אבינו הוא בית. נכון? מכירות, זוכרות, הזכרנו את זה.
מה?
כן, ממש, יעקב זה ממש בית, זאת משפחה. מה זה שיצחק הוא שדה? שדה זה גם ממש דבר שאין לו כלום, נכון? אם מישהו יחרוש, יזרע, ישקה, יסקל אבנים, יזבל אותו, אולי יצמח מזה משהו, אבל זה לא כמו הר שהוא וואו, זה לא כמו בית. שוב פעם אותה נקודה של מה עושים איתך. מצד שני, שדה זה לא שדה ספציפית, מדמים אותו.
מדמים, זה לא
כזה. כן, לא, לא, זה לא בתורה, זה מדרשים.
למה מדמים שדה?
נכון, ויצא יצחק לצוח בשדה, זה המנחה, תפילת מנחה. ואני אומרת שזה גם מקום של נפעלות, שצריך לעשות לה משהו כדי שיצמח ממנה משהו. אולי יש פסוק ביחזקאל, שיחזקאל מקבל נבואה, שיעזור לנו להבין את זה. וכתוב עליו, ותישאני רוח השם. כשהרב צבי יהודה מסביר לנו את הנקודה הזאת של יצחק של המפעלות, הוא בא ומלמד אותנו להסתכל על יצחק בעיניים אחרות לגמרי. יצחק הוא עולה תמימה. מה המשמעות של עולה תמימה? הוא כולו ישר. כל הנשמה שלו אין לה שום סיבוכים עם העולם הזה. הוא ממש צינור, שנייה רגע, הוא ממש צינור נקי לקיום האלוקי, לדיבור האלוקי. כשאנחנו אומרים שיצחק אבינו הוא נפעלות, זה לא כי הוא עצלן, וזה לא כי הוא לא יוזמתי, ולא כי לא היה לו מה להגיד לאומה, ולא כי לא היה לו איזה חזון לממש כמו אברהם אבינו, אלא הפוך, הוא כל כך נקי בקיום הרוחני שלו, שאין לו שום צורך להוציא את זה החוצה. זה פשוט יוצא ממנו. הוא בא ואומר, לא משנה איך המציאות תסתובב, מה, עם מה אני אפגש במציאות, איזה מורכביות או דברים קלים יהיו בה, ותישאני רוח השם. אני כולי רוח השם. כולי ביטוי לרוחניות הזאת. זה גם, תסתכלו, נכון, יש את המדרש הזה שבעקדה נופלות דמעות למלאכים והוא נהיה עיוור. העיוורון, כן, מכירות? העיוורון הוא תמיד ביטוי לראייה מאוד מאוד פנימית, שכל מה שאתה רואה בעולם הזה לא מבלבל אותך. אתה ישר, יצחק אבינו ישר, 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 מסתכל דוך על הנקודה הפנימית. יש מדרש מאוד מאוד יפה שכתוב שבאחרית, לא באחרית הימים, סליחה, בתקופה הזאת שעם ישראל חוטא בבית ראשון, בבית שני, הקדוש ברוך הוא בא לעבוד, והוא אומר להם, תעזרו לי, תראו איך עם ישראל מתנהגים, מה יהיה להם, מה אני אעשה איתם, כמה חטאים יש להם. הוא בא לאברהם, מביא לו, עכשיו למה כביכול המדרש כותב את זה? כי מה כאילו הקדוש ברוך הוא מצפה שהאבות יגידו?
ילמדו זכות.
אז מה היינו מצפים מאברהם אבינו שיגיד? אברהם בעל החסד, שרואה את אנשי סדום, וכולו אוסף אחד לאחד כדי להגיד, מגיע להם לחיות. היינו בטוחים שאברהם יבוא ויגיד, זה עם ישראל, חכים, רגע, תן להם עוד הזדמנות. לא, הקדוש ברוך הוא, אברהם במדרש אומר לקדוש ברוך הוא, מחל ספריך, באמת לא מגיע להם, תראה לאיזה מצב הם הגיעו. הם לא יכולים להמשיך להיות עם ישראל. המדרש ממשיך שהשם הולך ליעקב אבינו, וגם היינו מצפים שיעקב, עם כל המורכבויות שהוא ראה בחיים, עם כל התלאות שהוא עבר בחיים, שהכי תהיה לו עין טובה לעם ישראל, והוא יגיד, נו השם תן להם עוד הזדמנות. וגם יעקב אומר,
זה לא שמגיעים לרחל?
זה יש כמה וכמה מדרשים כאלה, נכון? אברהם אומר, מה לעשות? אין, די, חטאו, די, נתת להם כמה הזדמנויות, מספיק. גם יעקב אבינו עונה ככה. ומה, נכון? לא, זה לא חלילה כדי להוציא את אברהם ויעקב רע, אלא זה כדי ללמד אותנו משהו על מידת הגבורה של יצחק, בסדר? וזה גם מדהים, כי המידה של יצחק זאת גבורה. נכון? חסד זה אברהם, אמת זה יעקב, ויצחק זה גבורה, ולכאורה להיות נפעל זה הכי לא גיבור שיש. זה כזה הכי מתחבא מאחורי הקלעים. מה זה הגבורה הזאת? מה יצחק אבינו אומר להשם? הוא אומר לו, מתחיל לעשות אותו חשבונות. רגע, הקדוש ברוך הוא, כמה שעות בני האדם ישנים ביום? נגיד 8 שעות, במדרש שירת חברון 4 שעות, זה לא לטובתי. אבל במקרה הטוב 4, אתם אומרים. נכון? שליש מהחיים הם ישנים. עוד נגיד שליש, הם עובדים, אין להם זמן לעשות חטאים, צריכים להתפרנס, הם אוכלים, הם עושים כל מיני דברים של דרך, אין להם זמן. שליש מהחיים שלהם הם עושים חטאים, בוא נעשה חצי חצי. אני סופג חצי עליי, אתה סופג חצי עליך. מה הכוונה של המדרש הזה? מה הוא בא להגיד לנו בנפעלות הזאת? שיצחק אבינו, זה בדיוק הראייה הפנימית. יצחק לא מסתכל על המסביב. הוא לא מסתכל על עשיו כשהוא חוטא. הוא לא מסתכל על הקלה הזאת, מי תהיה. זה לא מעניין אותו ללכת לבחור אותה. כי הוא מסתכל רק על הלב שלה. מהמידות הטובות שהם יביאו לו. בעקדה הוא בכלל לא נמצא במקום של פחד. מול הסופיות הזאת של החיים שיכולים להיגמר ברגע של העקדה. הוא ממש כל כולו ותישאני רוח השם. מהמקום הזה שכולו רואה את רוח השם בדבר. זאת מדרגה עצומה שרק יצחק אבינו מצליח להגיע אליה. אני אגיד משהו, אפילו שאני שותה לכם את ההפסקה לא אכפת לי. פעם שמעתי מהרב חנני שהוא אמר משהו מאוד מאוד יפה, שהשנים האלה כשהאדם לומד בישיבה או כשבחורה לומדת במדרשה, זה ממש שנים שהיא זוכה להידבק בתכונה הזאת של יצחק. למה? אוקיי. הורידו את המים. סתם, לצוחק. למה זאת התכונה של יצחק? כי נכון, כל החיים אנחנו מה רגילים לעשות? לעשות, לפעול, ללכת, להשפיע, לעשות שירות לאומי, להיות מדריכה, להתנדב במד"א, לא יודעת, כל אחת מה, לעשות חסדים, לתת לעם ישראל, לחשוב בגדול, לבנות בית, להתחתן, להקים, כל הזמן אנחנו בעשייה. מה אנחנו עושות בשנה הזאת? או בחורי ישיבה שהם לומדים הרבה יותר זמן מאיתנו, כי זה התמה שלהם, זה מה שהם צריכים. יושבים, מקסימום. מסכמים או רוקמים או סורגים, כל אחת מה שהיא עוזרה להתרכז. זאת ממש ממש שנה של נפעלות. לכן במדרשה גם יש את חברותות שלא תרדמו פה כל היום בשיעור. סתם חלילה אף אחד לא ישנה בשיעור. נכון? אבל זאת ממש התכונה הזאת של יצחק. לחפש את כל השם שבתוכי, שהוא קיים בתוכי. זאת הנשמה שלי. אני רוצה לחבר את הנשמה שלי עם הדיבור של התורה. וזה מה שיצחק אבינו מלמד אותנו, וזאת מידת הגבורה, זאת גם מידת הדין, בסדר? מידת הדין זה בדיוק להסתכל על האמת, על הדין, על התוכן הרוחני של העולם. זה הגבורה. לא להתבלבל ממה שיש מסביבנו, אלא ממש לדבוק בזה. היה ראוי להעריך על כל המסע המופלא הזה שאליעזר עושה כדי למצוא את רבקה. זה פסוקים, מה זה מרגשים? באמת, תדע לכם, תקראו אותם עוד פעם. ולראות איך רבקה מגיבה כשהיא פוגשת את יצחק, זה ממש מעמד מרמגש, ואיך היא רבקה נכנסת לאוהל של יצחק. אבל בסדר, תעשו את זה בזמנכם.
למה יצחק
לקחת
את
הוא לא לקח? ליצחק לא היה אף פעם עוד אישה, רק רבקה. הכתורה זה יצחק הולך להביא את כתורה ממצרים לאברהם. הכתורה הזאת הגר. אברהם מתחתן עם הגר שוב פעם אחרי ששרה נפטרה.